הקצה משודרת מאולפני BPM. המכללה של תעשיית המוזיקה. BPM. המציעה מגוון קורסים מובילים בתחומי הרדיו, קריינות, די-ג'יי, סאונד והפקה, פיתוח קול ועוד. פרטים באתר. bpm.com.
הקצה. הקצה. KZ Radio.
Welcome. It's nice to have you here. I'm so glad you could come. This is going to be such an exciting day. I hope you enjoy it.
Isn't it about time for somebody's favorite radio program?
Radio, what the fuck?
Radio Rahim.
CinemaScope.
Yeah.
CinemaScope.
CinemaScope.
In Yair Raveh.
So, yeah, that's
you
the
are
voice.
On the radio.
That's the radio.
This is the radio.
That's a DJ.
No, hi there.
Hi there. תשמעו, יהו ירון עזב, יצא את האולפן, ואני שמתי מהר מהר את הג'ינגלים שלי, ופשוט לא הספקתי, בזמן. אז זה צריך להתחיל ככה. חושב, בלנסים וכל הכפתורים, הכל עובד. ברוכים הבאים לתוכנית סינמסקופ ברדיו קצה, מספר 215, 2 באפריל 2019, כ"ו אדר ב'. סינמסקופ ברדיו קצה עושים עומר סנש, ספיר כהן, לאה שפיגל, בן אש, אורי קדישאי, ניר לימור, תודה למכללת BPM, תודה לצמת הקמת האתר החדש, תודה לקואמי, כשפה, כן, אנחנו חוגגים 7 שנים לתחנה, וכך וכך שנים ליסודו של קואמי בעצמו. מזל טוב, יום הולדת שמח. יש לנו כמה סרטים לדבר עליהם היום, חדשים וישנים כאחד, ואני אתן לכם כבר את הכותרת, את השורה התחתונה של הסרטים העדכניים שנדבר עליהם. סרטים נחמדים, בסדר, עם מעלות ועם חסרונות, אבל בסך הכל בסדר, לא גרוע, לא יותר מדי טוב, אבל בשניהם יש אחלה פסקול. ואם הייתי קצת יותר שפוי, הייתי פשוט מקדיש את כל התוכנית לפסקולים של שני הסרטים האלה, ולא אומר מילה. אבל אני לא. אז אנחנו נעשה כזה מיקס בין הדיבורים המיותרים שלי ובין המוזיקה המאוד מאוד יפה שיש בשני הסרטים האלה. הסרט הראשון שנדבר עליו הוא סרט צרפתי עם פסקול אמריקאי לגמרי. או בריטי לגמרי, ממש כמעט בלי פסקול צרפתי, סרט צרפתי שיעלה בסוף השבוע הקרוב, שנקרא לסחוט או לא להיות. היה להיט ענק בצרפת בשנה שעברה, ועכשיו מגיע גם לישראל, ויש בו בין השאר את השיר הזה. ואיתו אנחנו פותחים, סינסקופ רדיו קצה. תוכנית מספר 215, אחד הליטים הגדולים של ה-80's, איך אהבתי את השיר הזה מצד הפזמונים של גלי צהל, פיל ביילי ופיל קולינס ביחד, פיל קולינס על התופים וגם שר יחד עם פיל ביילי, Easy Lover.
She's like no one.
סקופ.
סינמה סקופ.
יאיר רווה.
רדיו, what the fuck?
במאים, תקשיבו, אם אתם רוצים להקסים אותי, אם אתם רוצים לעשות סרט שאני אוהב אותו, עזבו קהל רחב לדבר אליי, אז זה נורא תלוי במי אתם בוחרים בתור המלחין שלכם. יש מלחין שאני נורא נורא אוהב, שנקרא ג'ון בריון, ואני, לשם החידוד והשנינה אני קורא לו ג'ון בריון. עבד עם פול תומאס אנדרסון, והסרט האחרון הגדול שהוא הלחין, הוא עבד גם עם נו, שפח לי השם, I Love Huckabee, זה סרט שהוא גם הלחין, לא תכף אני זוכר. והסרט הגדול האחרון שהוא עשה באמריקה, הסרט של גרטה גרוויג, Lady Bird, ונורא אהבתי שם את הפסקול, וממש כזה התלבטתי, חשבתי שאולי קטע מהפסקול יהיה גם עוד הפתיחה של התוכנית הזאת, ממש ממש אהבתי אותו. ואיפשהו הבנתי שהוא עושה פסקולים קטנים, והפסקולים שלהם לא נורא נורא יקרים, יש בהם משהו פופי, רוק, אלטרנטיבי, רוק, פולק כזה, עם מעט כלי נגינה פחות או יותר. אז כזה בין לי ובעצם אמרתי, אני לא רואה סיטואציה שבה אי פעם אני עושה סרט, אמרתי, אם הייתי עושה סרט פה בארץ, סרט ישראלי, הייתי מנסה להשיג את ג'ון בריין לכתוב את הפסקול, ולא נראה לי, לא נראה לי שזה בשמיים, לא נראה לי שזה יהיה יקר בצורה כזאת שיוצרים ישראלים לא הצליחו להשיג אותו. והנה מגיע סרט צרפתי, אמנם סרט צרפתי שרואים שהוא יקר, רואים שיש בו כסף, בין השאר שומעים את הכסף בפסקול, סרט שביים ז'יל ללוש, והוא בחר בג'ון בריין לכתוב את הפסקול, וממש איך שהסרט מתחיל, אני ממש הייתי בעדו, מאוד מאוד הייתי בעדו. הוא עשה לא מעט תרגילים לאורך הסרט כדי לצמצם את ההעדה שלי אליו, ולגרום לו לחשוב על הדברים פחות טובים, אבל זו נקודת מוצא נורא נורא יפה. אז סרט צרפתי עם פסקול מאוד אמריקאי, ועם מלחין אמריקאי, מאוד לוס אנג'לסי, אני גם ג'ון בריין, וזה סוג המוזיקה שיש ברקע, בקטע מתוך הפסקול, והפסקול הזה ילווה אותנו בדיבור הקטן שנעשה על הסרט כרגע. הסרט מלא גם שירים, שירי פופ משנות ה-80, שמענו את Easy Lover מתוכו, ויש בו עוד כמה שירים, Everybody Wants to Rule the World של Tears for Fears, פותח את, את הסרט. הוא לא סרט תקופתי, הוא סרט שמתרחש עכשיו, אבל זה על גברים בני 50 פלוס, אז זה מן הסתם שירים שהם מכירים מהניעורים שלהם, וכל הסרט הוא בעצם על גברים שרוצים קצת לחדש את ניעוריהם, שעוברים משבר גיל ה-50 ורוצים לחדש את הניעורים, אז כל הפסקול, אז הפסקול הוא הנוסטלגיה שלהם, ולא עלילה ולא הסרט. לשחות או לא להיות, ככה הוא נקרא, 4 מיליון צופים ראו אותו בצרפת, הוא היה מועמד גם ללא מעט פרסי סזר, הוא לא זכה בסוף בפרס הסרט הטוב ביותר בסזר, שמזל, כי הוא סרט נורא חמוד וחינני, אבל לא גדול. הסרט שזכה בסזר, דרך אגב, זה קרה יומיים לפני האוסקרים, הוא סרט שאני חושב שדיברנו עליו פה, ואם לא, אז כתבתי, אז כדאי לכם לראות באיפשהו כתבתי עליו, סרט שנקרא קסטודי, משמורת. סרט ביקורי מאוד מאוד יפה, שגם הוקרן בישראל, והוא זכה בסזר. אז הסרט הזה לא זכה בסזר, אבל הוא זכה באהבת הקהל. הסיפור הוא על, הוא מתחיל עם גבר בשם ברטרן, מגלם אותו מתיו אמלריק, ובאמת יש פה המון שחקנים צרפתיים מוכרים, גברים, מתיו אמלריק, גיום קנה לצידו, ז'אן אנגלונד, כולם שחקנים שאנחנו מכירים אותם בסרטים קודמים, באמת גם כוכבים גדולים בצרפת, אבל הסרט מתחיל איתו עם ברטרן, שחווה משבר, הוא פוטר מעבודתו, הוא מובטל, הוא בדיכאון, הוא נטל על המשפחה, הוא לא עושה כלום, הוא לא מצליח בשום דבר. הדבר היחידי שהוא איכשהו מצליח לעשות זה ללכת מדי פעם לבריכה, כדי לעשות איזשהו סוג של פעילות גופנית, ושם הוא נתקל במודעה שמחפשים מישהו שישלים נבחרת לגברים לשחייה צורנית. עכשיו, זה כל העניין של הסרט. הסרט הוא על קבוצת גברים בני 50 פלוס, כל אחד מהם נמצא באיזשהו סוג של משבר, והם איכשהו מנסים למצוא טעם לחיים שלהם על ידי זה שהם מקימים נבחרת לשחייה צורנית. עכשיו, החלק הזה לא לגמרי מוסבר, למה גברים הולכים לנבחרת שחייה צורנית. אני לא מכיר את זה כספורט גברי, כמוני, כמו הפך, כולם בסרט מתייחסים לזה מאוד מאוד בהשתוממות. מסתבר שיש עניין, יש כזה דבר בעולם, יש תחרויות של שחייה צורנית לגברים, אבל אנחנו מכירים את שחייה צורנית כמקצוע נשי. אז לא מוסבר אף פעם למה הם בוחרים דווקא במקצוע הזה, שלא רק שהוא, לא רק שהם באים במצב נמוך, אז זה מקצוע שכל הזמן קצת מלגלגים עליהם, כי הוא נחשב נשי, הוא נחשב של הומואים, שנחשב כל הזמן, כל הדברים האלה עולים בסרט, שכאילו של, הם צריכים להתמודד עם הגדרות הגבריות שלהם, בגלל שהם בחרו את הספורט הזה. ולמה הם בחרו בספורט הזה, זה לא מוסבר בסרט, אבל זה נקודת המוצא. כי נקודת המוצא, אני חושב שזה כאילו לשים את האנשים האלה בסיטואציה מגוחכת, בסיטואציה נלעגת, בסיטואציה שהם ממש בצורה הכי מילולית דגים מחוץ למים. הם כאילו, הם נמצאים במקום הלא נכון שלהם, ודרך זה הם מחפשים איזושהי סוג של גאולה או משהו כזה. מה שכל הזמן מזכירים בביקורות ובפרסומות של זה, וזה נכון, יש דמיון, זה The Full Monty, ללכת עד הסוף, שגם עסק בחבורת גברים מובטלים, ואיך הם מנסים כאילו קודם כל למצוא פרנסה, אבל גם איזשהו סוג של כבוד עצמי וגאולה, דרך זה שמחליטים להיות חשפנים. אז פה אין חשפנות, פה יש ספורט, אבל שני הסרטים בנויים בצורה דומה, זה ז'אנר של סרטי ספורט, שבו א', הם צריכים ללכד את הקבוצה, ב', הקשר עם המאמן או המאמנת במקרה הזה, במקרה הזה של הסרט הזה שתי מאמנות, ואיך ההצלחה של הנבחרת הזאת בעצם גם אמורה להציל את החיים של המאמנת או המאמנות במקרה הזה, ובסופו של דבר האימונים עצמם, ותוך כדי זה אנחנו גם אמורים להבין ולהתוודע למי הם האנשים חברי הנבחרת, ופה הסרט מתחיל את המגרעות שלו, כי כל עוד הוא סרט ספורט שמספר לנו על החתירה שלהם, יהיו הרבה משחקי מילים שקשורים לבריכה ושחייה, לכיוון התחרות הסופית שאליה הם הולכים, אז הסרט מתקדם יפה, והוא מענה, ויש בו לא מעט הומור, והוא חינני, ויש בו קצב, ובאמת המוזיקה שהיא נורא מתוקה, אבל גם היא נורא כאילו, עצובה, זה חמוץ מתוק, או מריר מתוק, אז המוזיקה באמת נותנת את הטון של הסרט, והרבה דברים שיש, שאני נותן לסרט קרדיט כבימוי, אז הקרדיט האמיתי הוא למוזיקה. כי המוזיקה, אני מכוונת יפה את הרגש של הסרט, שיש בו הומור, אבל זה הומור עצוב קצת. אז, אבל חלק נכבד מאוד באמצע הסרט שעוסק בזה שאנחנו מתוודעים לדמויות, שהם כולם קצת עלובים, והסרט קצת חוגג את העליבות שלהם, וז'יל אלוש הוא גם שותף לתסריט, אז נראה שכאילו הם קצת אפילו אהבו להתעלל בדמויות האלה, כדי להראות כמה הם נלעגות, כדי אחר כך להראות איך הם הופכים להיות נבחרת מעניינת כאנשי ספורט, כאנשי שחייה. החלק הזה הוא, זה מה שנקרא בטן, זה מה שיש לכולם דרך אגב שם בסרט, יש להם, זה לא בטן, זה קרס. אז זה בטן, וזה ממש חלק ארוך מדי, ולא מספיק טוב בעיניי, וכמעט גרם לי להתייאש מהסרט, אבל אז בסוף הוא שוב חוזר למסלול שלו, ומצליח להגיע יפה אל הסיום. אז אם אתם, אז הוא מתחיל מקסים, ונגמר מקסים, ואם אתם נשברים באמצע, אז תחזיקו מעמד, כי הוא נגמר נורא נורא חמוד. שוב, לא מדהים, הכל חמוד, אבל הוא נגמר בצורה מספקת. אז כדאי להגיע עד לסוף הסרט. כדרכם של סרטים צרפתיים, שבאמת זה סרט שהוא בסך הכל סרט מאוד מסחרי, אני אתן לכם לדוגמה, זה משהו שהוא שהוא מזכיר בקולנוע הישראלי את סיפור גדול של שרון מימון וארז תדמור. שוב, גברים שצריכים, מחפשים איזשהו סוג של משמעות, ועושים את זה על ידי איזושהי דינמיקה קבוצתית, בנבחרת שם, זה היה נבחרת סומו, אז פה זה נבחרת של שחייה צורנית. אז זה מאוד מאוד דומה. מבחינת מבנה שהסרט והיחס שלהם עם בנות הזוג ועם המשפחות והילדים ושלא מבינים אותם ומה הם עושים את זה והם נבוכים מהם, אבל אז הם גאים בהם וכן הלאה. אז אנחנו מכירים את זה, אבל יש משהו לקולנוע הצרפתי, אני זוכר את זה עוד קולנוע הצרפתי של פעם, חשבתי על סיפור בזיגזג כשהסרט התחיל, שמתחיל עם איזשהו סוג של מניפסט פילוסופי שכתוב נורא נחמד ונורא גדול על בן אדם, אז הגיבור נותן לנו איזשהו סוג של קריינות, על זה שאנחנו לא מתאימים לחיים, ויש אנשים שלא מתאימים לחיים, שנמצאים מחוץ לזרם של החיים, הוא מדבר על זה, על להכניס עיגול לתוך ריבוע, וריבוע בתוך עיגול, כמה שזה קשה וכמה שזה בלתי אפשרי, ושזה פשוט, יש פשוט אי התאמה גיאומטרית בין בני אדם ובין החיים. אז זה הרעיון, וזה מובא בצורה מאוד שלונה עם איזשהו סוג של מונטאז', זה ממש הדקה הראשונה של הסרט, אבל זו דקה שגורמת לי לחשוב, וואי, הסרט הזה יכול להיות שהוא הולך להשקיע מאוד מאמץ בתובנות עמוקות על חיים, פילוסופיה ותובנות גיאומטריות, ולא. הסרט הוא באמת סטנדרטי, אבל יש לסרטים הצרפתיים את הנטייה הזאת לפתוח עם איזשהו סוג של מניפסט כזה שיש בו משהו קולנועי, אבל 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 בסופו של דבר לא ממצה את מה שהם רוצו לעשות. עכשיו זה ילווה אותנו קצת ברקע, גם זה מתוך הפסקול. אז לסחות או לא להיות, היה סרט הפתיחה של פסטיבל הקולנוע הצרפתי שהתקיים לפני כמה שבועות, וכאמור עולה בסוף השבוע הקודם. ז'יל ללוש הוא שחקן קולנוע שעבר לבימוי, באמת קיבץ פה את הנבחרת. לא רואים אותם, כאילו תסתכלו על הפוסטר ואתם תראו שמעבר לבגדי ים ולספידו, המאוד לא מחמיאים שהם לובשים, אז יש, אתם מזהים שם את הלא מעט פרצופים שיש שם. השאלה היא, האם הסרט הזה יצליח להצליח גם בישראל כמו שהצליח בצרפת? זו שאלה טובה, כי כאמור, יש בו משהו, חלק באמצע שבו שהוא שקשה איתו, אבל אולי לצרפתים זה היה הרבה הרבה יותר קל. אותי זה מעניין לראות איזה סרטים מאוד מאוד הצליחו בעולם. כשאומרים לי שסרט שמאוד שהשובר קופות, זה מסקרן אותי. אז עכשיו יש את השובר הקופות הגדול של השנה שעברה מספרד, צ'מפיונס, עכשיו שובר הקופות הגדול מצרפת, וזה גורם לי לחשוב, האם הצרפתים והספרדים יתלהבו ממכתוב, כמו שאנחנו אומרים להתלהב מצ'מפיונס ומזה? ומלסחות או לא להיות? אז זהו. והנה הקטע שחותם את הסרט, זה Imagination, גם שנות ה-80. ועליו קראינו את הסיום של הסרט וכותרות הסיום של הסרט, וככה הוא נגמר. לסחות או לא להיות, so good, so so right, imagination, מתוך הפסקול, ובסופו של דבר זה מה שאני אומר, הפסקול של לסחות או לא להיות זה הדבר הכי טוב לו.
Your every wish is like a man. You look at
Nation, מתוך לשחות או לא להיות פסקול הסרט, ובמשך רבע שעה אמרתי שהסרט חמוד בהרבה מילים אחרות. השנייה. הבטחתי לכם שני סרטים חמודים, אבל עם פסקול נפלא, והנה הסרט השני. באמת, פסקול נהדר, מלחין שאנחנו מכירים כל כך בזמן, ועשה דברים כל כך אדירים בעבר, ואז פחות שמענו דברים מעולים ממנו, והנה עוד פעם הגיע לרגעי C, דני אלפמן, המלחין. המלחין הקבוע של טים ברטון, ואנחנו עם סרט של טים ברטון, דמבו. יופי של פסקול של דני אלפמן, באמת אחד הדברים הכי יפים בסרט זה הפסקול של דני אלפמן, שבאמת עוזר לסרט למצוא את הכנפיים שלו. בחלק הזה של השיחה אנחנו נדבר הרבה עם דימויי מעוף. מקודם זה היה שחייה ועכשיו זה יהיה מעוף. טים ברטון עשה רימייק לדמבו עבור אולפני דיסני. נתחיל עם סיפור אישי קטן. פעם ראשונה שקיבלתי משימה מעיתון קטן ללכת לכתוב טקסט עבורו ולקבל על זה כסף שזה יתפרסם, זה היה בסוף 1989, והסרט הוא בטמן של טים ברטון. הלכתי מאוד מאוד בשמחה לסרט הזה, אני חושב אחד הדברים הראשונים שכתב, אני כמעט בטוח שזה דבר ראשון שכתבתי, אני לא בטוח שזה דבר ראשון שהתפרסם, על בטמן של טים ברטון. והגעתי לבטמן של טים ברטון כשאני כבר מעריץ אותו, כי הוא עשה את ביטל ג'וס לפני זה, ואז יש את המספרים של אדוארד, וטים ברטון הפך, ובטמן, ובטמן חוזר שאני מעריץ הרבה יותר, וטים ברטון הפך באמת לאחד היוצרים המרתקים והמעניינים ביותר של שנות ה-80 וה-90, מישהו שגם הביא איזשהו סוג של חידוש, לא רק ויזואלי, אלא חידוש מחשבתי על הדבר הזה שנקרא קולנוע. הוא הביא את ה... אז קראנו לזה פוסט-מודרניזם, אני חושב שהמושג הזה קצת השתנה מאז, אבל קראנו לזה אז פוסט-מודרניזם בקולנוע. הביא את זה לתוך הוליווד, לתוך סרטים שמבוססים על אגדות ילדים, ואני חושב שבמידה רבה טים ברטון הצליח לעשות את מה שטרי גיליאם תמיד רצה לעשות ולא מאוד הצליח, אז, ויש איזשהו סוג של דמיון ביניהם בעיניי, ותמיד חיבבתי את טים ברטון יותר. הוא היה, כשאומרים על ויז'נרי, אז הוא ממש מישהו כזה, מישהו שגם נורא רציתי לראות את העולם שהוא בורא ומייצר, אבל שגם נורא אהבתי את הסיפורים שלו ואת האופן שבו הוא משלב בין חלומות ובין סיוטים, בין אגדות ילדים, אבל שהם מסופחים עבור הילדים כשהם כבר גדלו ואולי התפקחו מהאגדות האלה. ושנות ה-2000 לא היו טובות לטים ברטון, לפחות לא מבחינתי, באופן כזה שכשמגיע הסרט של טים ברטון אני לא נרגש יותר, אני לא מצפה, אני לא רץ לסרט בהתלהבות, אפילו ההפך, אני חושב שכבר נכוויתי מסרטים של טים ברטון, והבנתי שהדברים שאהבתי בהם לפני 30 שנה הם כבר לא רלוונטיים לטים ברטון היוצר המבוגר, הוא במקום אחר, אז אני לא צריך לצפות ממנו יותר. אני חושב שהמשבר הכי גדול שלי מולו היה באליס בארץ הפלאות, הפעם ראשונה שהוא עשה מין סרט לדיסני, והבנתי שלא יודע, משהו שם מאוד מאוד התיישן מבחינתי, לא אהבתי את זה בכלל. אז לא באתי עם ציפיות גדולות לדמבו, אבל אני כן אגיד אם כן, עם מה כן באתי. עם זה, עם התחושה המאוד ברורה שדמבו הוא סרט שמגיע לו רימייק. אנחנו אוהבים להיות טהרנים ולהגיד, אוי, תפסיקו לגעת בקלאסיקות, תפסיקו לקלקל לנו את זיכרונות הילדות. אז אם אתם זוכרים את דמבו טוב, אז אתם זוכרים שהוא לא טוב. ואם אתם לא זוכרים שהוא לא טוב, אז אין לכם באמת זיכרון ילדות מדמבו, אתם זוכרים אותו כילדים קטנים. וכילדים קטנים יש באמת, יש פה שני דברים שהם רלוונטיים לקהל צעיר. אחד, פיל שמעופף, זה דימוי נורא נורא יפה, הוא עף עם האוזניים. ובית, פיל שכולם, או דמות כזאת שכולם צוחקים עליה, והיא מראה לכולם בסופו של דבר. היא כאילו מוכיחה שהיא יותר טובה מאחרים. וזה מסר נורא נורא יפה לילדים שתמיד מרגישים קצת שצוחקים להם, תמיד מרגישים קצת האוציידרים, וכל אחד מחפש איך הדבר השונה והמשונה אצלו הוא בעצם יכול להפוך להיות לכוח העל שלו. אז זה מה שהיה בדמבו המקורי. סרט מ-1941, זה סרט האנימציה הארוך הרביעי שוולט דיסני הפיק. והוא היה נורא קצר, הוא היה שעה. בסך הכל הסרט, ועם המון המון שירים, ועם ממש חצי סיפור. דמבו מגלה את יכולת המעוף שלו ממש בסוף הסרט, מעופף, וכולם מתפעלים, והסרט נגמר. ואם זה לא די, אז יש משהו שהוא כבר נורא רגיש בימינו, העורבים. היו שם עורבים שהציקו לו, אחר כך הם עזרו לו, אבל בהתחלה הם הציקו לו. מקהלת ההצקה עם עורבים ועם עורב ראשי שקוראים לו ג'ים קרו. עכשיו ג'ים קרו זה משחק מילים שנון, כי ג'ים הוא עורב, אז קוראים לו ג'ים העורב. אבל ג'ים קרו זה מושג מאוד מאוד טעון. אז כאמור, ב-1941 לא הייתה רגישות לזה, או שהייתה רגישות ולאף אחד לא היה אכפת, כי באמת הייתה איזושהי סוג של נטייה להיות קצת גזענים. ג'ים קרו היא דמות פולקלור של שחקן לבן שמגלם דמות שחורה עם כאילו בלק פייס מהמאה ה-19, וכאילו ג'ים קרו היא דמות שנועדה ללעוג על השחורים, על המבטא שלהם, על אורח החיים שלהם, על המוזיקה שלהם, על הריקודים שלהם. וחוקי הפרדה בדרום ארצות הברית בין הלבנים והשחורים קיבלו את הכינוי חוקי ג'ים קרו. עכשיו ככה זה מימים ימימה, אבל אני חושב מה זה ימים ימימה? מהמאה ה-19. אבל הדמות הזאת של ג'ים קרו העורב מדמבו, החזירה את המושג הזה לתוך המיינסטרים האמריקאי. זה לא רק משהו מעולם הוודוויל, אלא כבר זה חלק מהתקשורת המיינסטרימית, כבר תקשורת ההמונים של שנות ה-40, עיתונות, תקשורת, קולנוע, זה נכנס לז'רגון של הילדים, ושוב המושג הזה של חוקי ג'ים קרו נכנס מאוד מאוד לשפה בעקבות דמבו. אם ראיתם את הספר הירוק, אז מדברים שם לא מעט על הדרום של חוקי ג'ים קרו. אז דמבו לא המציא את ג'ים קרו, את המושג חוקי ג'ים קרו, אבל הוא נורא נתן לו נוכחות מחודשת בחצי השני של המאה ה-20. אז לכן כל מי שרוצה לראות את דמבו כיום, אמור להרגיש מאוד לא נוח מזה, ודי בצדק. ומבחינתי החטא הגדול שלו זה, הוא חטא דרמטורגי, הוא פשוט סיפור עם רעיון חמוד שהוא לא מסופר טוב, וזה בדיוק הרעיונות שאני מחפש לרימייקים, איך אפשר לספר את הסיפור הזה יותר טוב. ובמידה מסוימת דמבו של טים ברטון עושה את זה, עיקרי הסיפור המקורי עוברים תוך חצי שעה דמבו אף, ומראה לכל מי שלעג לו והלעיז עליו כמה הוא נפלא, ואז יש לנו עוד כשעה, יותר משעה של סרט, בשביל להתמודד עם כל מה שקורה בעקבות זה. כלומר, ההצלחה הגדולה של, של הקרקס בסוף של דאבו המקורי, היא בעצם מה שגורם ל, 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 לדבר הגדול הבא לקרות בסרט הזה, ומזכיר לנו שיש דבר אחד שאין בהם, שאין בדמבו, אין נבל, אין אנטגוניסט בדמבו. זה ממש סרט ילדים, סרט פעוטות. אז בסרט הזה יש נבל. כי הוא שומע על ההצלחה של דמבו ועל הסנסציה הזאת, וההצלחה המסחרית של הקרקס הקטן והמשפחתי שבו דמבו נמצא, ומגיע איש עסקים מהעיר הגדולה, מגלם אותו מייקל קיטון, הוא בטמן בסרטים של... של בסרטים של וביטל ג'וס בסרטים של טים ברטון, והוא רוצה לקנות את הקרקס כדי לשים את הידיים שלו על דמבו, ומה שנראה כמו אקזיט נהדר ומשהו שכולם רוצים הופך להיות למעין כלא וסיוט, שבסופו של דבר דמבו צריך להשתמש ביכולת שלו בשביל לברוח מה... או לנסות לברוח מהמקום הזה. והאם אני אשאיר לכם פתוח, האם יש מקום גם לדמבו 2? האם יש אפשרות שיהיה גם דמבו 2? זה נראה. אוקיי, אז טים ברטון, כאמור, כבר אין בו שום דבר ממה שאהבנו בסרטים המוקדמים שלו, אז מה כן יש בו? הוא יוצר ויזואלי נהדר. העבודה שלו גם מצד אחד עם מוזיקאי, כאמור, דני אלפמן, ששותף שלו, לא עשה פסקול כל כך טוב המון המון זמן, לדעתי. אז השיתוף הפעולה מפרה אותו. ושנית, עם כל צוות העיצוב של, של הסרט. כלומר, אם תראו את הסרט אחר כך בבית ותצרו פריימים, או אם סתם תורידו פריימים מהסרט, פריימים מהממים, התלבושות, האיפור, השיער, הסט, התאורה, הצילום, זה אותו צלם של קפטן מרוול. יש לנו כאן שני סרטים גדולים נמצאים עכשיו בבתי הקולנוע של אותו צלם. אז צילום, תאורה, פריימינג, ובעיקר גודל של סטים. אבל הכל עובר מהר, ולא תמיד שמים לב לכמה שהכל יפה ומוצלח, כי הסיפור שהוא רץ קדימה, והסיפור בסופו של דבר נותר הרבה יותר טוב מהמקורי, אבל די טריוויאלי. אין בו איזשהו משהו יוצא דופן. שוב, זה לא ביטל ג'וס, וזה לא המספריים של אדוארד, וזה לא בטמן, וזה בוודאי שלא בטמן חוזר. אין פה, בסרטים הקודמים, תמיד הרגשתי שלטים ברטון יש איזושהי קומה שנייה שהוא מספר לנו. מספר לנו שהוא משהו מתקתק, ומעל זה מספר משהו, או מתחת לזה, משהו יותר עמוק, מורכב, מסויית. הוא עבד גם עם תסריטאים נהדרים בעבר. את התסריט לסרט הזה כתב ארן קרוגר, תסריטה שחיבבתי, הוא כתב כמה סרטי אימה בעבר, את כן, סקרים 3 וארלינגטון רוד, דברים שהוא מעניינים. ושוב, הסרט בנוי בסדר, אבל אין פה שום דבר מתוחכם. הוא העביר את המוקד כמובן אל בני האדם, ודמבו היא החיית המחמד שלהם, שהם צריכים להציל אותה, ואז היא צריכה להציל אותם. זה הרעיון. אז הסרט נורא מתוק לקהל צעיר, זה סרט ילדים כמעט אידיאלי, ואין בו שום דבר אופנסיבי גם למבוגרים, כלומר הוא לא ילדותי מדי, אבל הוא לא מתוחכם מדי. אז מין צפייה כל משפחתית כזאת שהיא סבירה, אבל לא יותר מזה. וזאת האכזבה שלי, שאני חושב שאפשר היה לעשות מזה יותר, עם כל האנשים שהיו פה בצוות, תסריטאים, במאים ויוצרים. סרט שהוא לא רק עם פוסטרים נורא יפים, ושוב, זה אפילו לא ברמת השוטים, זה ברמת הפריימים. הפריימים נורא יפים. אין, לא היה שוט אחד שהרגשתי שהוא וירטואוזי בצורה יוצאת דופן. לא היה רגע שבו הרגשתי ממש איזושהי התעלות עצומה ורגש, ושזה גם סצנות המעוף יפות, אבל כמובן, כל פעם כשיש מעוף, ועוד פיל שמעופף, ציפיתי וקיוויתי שאני ארגיש הרבה יותר תרוממות והתעלות, ושלא לדבר על קטרזיס. אז אין את כל זה. ושוב, השורה התחתונה היא סרט חמוד, ולא יותר מזה. ופסקול יפה של דני אלפמן, וגם בחירה מאוד מוצלחת שאני מאוד מאוד חיבבתי. אני מזכיר לכם שבסרט המקורי היו לא מעט שירים, היו איזה 8 שירים, אחד המוכרים שבהם שיר שנקרא בייבי מיין, הוא מופיע בסרט, הוא מושר בסרט די בסיטואציה דומה לסיטואציה שבה הוא הושר בסרט המקורי, אבל הוא חוזר גם בכותרות הסיום של הסרט בגרסה אחרת, גרסה של Arcade Fire, עשו קאבר לבייבי מיין מתוך דמבו המקורי, 1941, עם כל המשפחה שם מנגנת, כל המשפחת ארקייד פייר, הבת של הסולן מתחילה את השיר, ואימא שלו מנגנת על איזשהו כלי הקשה וכן הלאה. אז פרויקט משפחתי, בייבי מיין, ארקייד פייר, מתוך דמבו של טים ברטון ודיסני. פסקול דמבו המחודש, קאבר לדמבו הישן. ועכשיו זה. זה מתוך אולי הדיסק שב-20 השנים האחרונות הניב הכי הרבה מוזיקה לפרומואים ולטריילרים ולפרסומות ולמה לא ולסרטי סטודנטים. פסקול הסרט מטריקס, אנחנו בשניים באפריל היום, ביום ראשון 31 במרץ, זה היה יום השנה ה-20 לבחורת הסרט בארצות הברית. בישראל הוא הגיע 3 חודשים אחר כך, רק באמצע יוני, ישראל ואירופה. ובואו כל זמן, קודם כל נגיד את זה, 20 שנה אחרי, והסרט הזה עובד, הסרט הזה ממש, מה אני אגיד לכם, התיישן או לא התיישן? הוא ממש ממש טוב. אז קודם כל, קחו לכם, אם לא ראיתם אותו הרבה זמן, או אם מאיזושהי סיבה לא ראיתם אותו בכלל, אז יש אותו בנטפליקס, את כל 3 סרטי מטריקס יש בנטפליקס, שבו לראות אותו. עכשיו, אם לא ראיתם אף פעם את מטריקס, אני אין נורא נורא סקרן לדעת מה חשבתם עליו. ביום, היום לראות אותו ב-2019, סרט שיצא ב-1999, כי מכל מיני סיבות, קודם כל כי הוא היה נורא נורא חדשני לשעתו, ומן הסתם מאז כבר ראינו דברים כאלה, ובית, הוא נורא נורא התאים לרגע הזה בזמן שבו הוא נוצר, השנה הזאת, 1999, השנה האחרונה של העשור, המאה והמילניום, ומטריקס יחד עם פייט מועדון קרב, ויחד עם דארק סיטי שהיה שנה לפני זה, ועוד המופע של טרומן שהיה שנה לפני זה, כל מיני סרטים מאותה תקופה שדיברו על העולם כאשליה, עולם כמשהו שאולי לא קיים, שהכל קורה בראשנו ואנחנו חיים בתוך איזושהי מציאות שהיא חלום או סיוט או איזושהי תוכנה וירטואלית שמוכנסת לחיינו. שוב, בגלל שחייתי את השנה הזאת וראיתי שם, ראיתי כמעט כל הסרטים שיצאו, אז היה עוד סרט שנקרא קומה 13 שלא זוכרים אותו קיים, כי הוא לא היה, א' לא היה כל כך טוב וממש לא הצליח, וגם סיפר סיפור נורא דומה של החיים כתוכנת מחשב שאנחנו חיים בתוכה. אז קודם כל, אז הוא הנציג בכיר מאוד של התקופה שלו, ושנית הוא היה פורץ דרך באיכשהו נראה, וגם בדברים שהוא ניסה לעשות בשילוב הזה בין סרט מכות מאוד מאוד משוכלל באקשן שלו, גם זה שהוא דיבר המון המון פילוסופיה. הרבה פעמים זה או זה או זה, אבל הסרט הזה הצליח לעשות גם זה וגם זה. אז אם לא ראיתם פעם את מטריקס, ואתם יושבים ותראו את זה נגיד שבוע הקרוב, אני אהיה מאוד מאוד סקרן לדעת מה חשבתם עליו. הנה עוד קטע. אני חושב שאף פעם לא סיפרתי פה על האהבה שלי למיד ביט מניפסטו, נכון? אנחנו צריכים לעשות פעם משהו בקשר לזה. בגלל שבנושא טים ברטון סיפרתי את החיבור האישי שלי לסרט הזה, אז אני אעשה את זה גם כאן. לפני 20 שנה, באמת בימים אלה, לפני 20 שנה גרנו בניו יורק, כתבתי אז למעריב, לעיתונים השונים, מוספים השונים של מעריב מניו יורק, וראיתי את הסרט ממש בזמן אמת, בסוף השבוע הראשון שלו ציפיתי להופיע לו טריילר מהמם, ו... זו הייתה חוויה משפחתית, פשוט עף לנו המוח, באמת הרבה זמן לא ראיתי סרט שכל כך הדהים אותי מכל דבר שהיה בו, הכתיבה שלו, התסריט שלו, הרעיונות שלו, הוויזואליות שלו, האקשן שבו, האופן שבו הוא מספר, היחס שלו למגדר, האישה שמובילה, מתחילה את הסיפור, ואז הגבר שהוא בעצם מין מנטור שלה. הכל שם היה כל כך קדימה, כאילו ראיתי את העתיד עם הסרט הזה, ואני חושב שכל הזמן אני מחפש שיבוא לי סרט שאני ארגיש ככה, והם נורא נדירים, הסרטים האלה, וכמה בעשור יכולים להגיע לסרטים האלה. אז הסרט הזה עשה לי את זה לגמרי, ולכן ממש כתב, אני זוכר שבאותה שנה, אני חושב שזה הסרט שכתבתי לו הכי הרבה, לפני שהוא הגיע לישראל, כתבתי, חכו חכו, תראו, זה תכף מגיע, ואז כשהוא הגיע לישראל, כתבתי עליו המון, גם במקומון של מעריב, וגם בסוף שבוע של מעריב, אז ממש, זה הסרט הזה היה מין סוג של אובססיה שלי באותה שנה, ולכן, א', אני שמח לחגוג לו יום הולדת 20, ולבכות על הזמן שחלף, אבל גם להיות מוקסם מזה שהסרט עובד, ואני חושב שלא מעט מהרעיונות שלו עדיין רלוונטיים לימינו. להתחיל לספר את הסיפור שלו, זה יגמור לנו עכשיו את כל, את כל הזמן, הזמן שנותר. זה לא, זה לא, זה, אין מה לספר את, את הסיפור. אבל זה סרט על, שקורה עמוק לתוך העתיד בעוד 100 שנה. דרך אגב, זה, אני חושב שזה 100 שנה, לא, 100 שנה מ, כן, מ-1999. העולם בחורבנו. המכונות שולטות, ויש מחתרת שמנסה לשחרר את בני האדם מהשיעבוד, ואז מוצאים את האחד, the one, המשיח, שיבוא ויגאל את, את האנושות, אבל צריך קודם ללמד ולחנך אותו. שוב, מתור מי שחיבב נורא קולנוע הונג קונגי, אז, אז אי אפשר להתעלם מזה שגם מטריקס עצמו היה סרט מלא גנבות בעצמו. כלומר, הוא לא רק, לא פרץ דרך אולי לקהל גדול, אמריקאי ובינלאומי, אבל לדברים ש, שקהל קטן יותר הכיר, הסרטים ההונג קונגים, סרטי האקשן, הלחימה, סרטי אומנות הלחימה, קוריאוגרף הקרבות, יואן וו פינג, שהם ייבאו אותו, אחים אושבסקי, ייבאו אותו לאוסטרליה, שם צילמו את הסרט, כדי לעשות את קוריאוגרף את הקרבות, ואחרי זה אנגלי לקח אותו לביים את קוריאוגרף את הקרבות של נמר דרקון, שעליו הוא זכה באוסקר כבמאי. אז, גם, אז נמר דרקון חב למטריקס לא פחות משהו חב לקולנוע הסיני ולקולנוע הונג קונגי. קיל ביל של, של טרנטינו השתמש בו אותו קוריאוגרף קרבות. שוב, טרנטינו לא היה צריך את האחים אושבסקי בשביל להריץ את הקולנוע ההונג קונגי, הוא, הוא, הוא כבר חיכה וגנב מהקולנוע ההונג קונגי לא מעט. עוד לפני זה, כלבי השמורת היה גנוב כולו מסרט של רינגו לאם, אבל, אבל אי אפשר להתעלם מזה שבדרך לקיל ביל ובדרך לנמר דרקון היה את, היה את מטריקס. שהכניס את הדבר הזה מאוד לאופנה. אז בין אם הם סתם הקדימו אותם, או בין שהם אפשרו להם להשתמש באסתטיקה הזאת, אפשר להתעלם מההשפעה עצומה שהייתה לסרט הזה. ובעיקר מרתק, זה מה שאני מבקש מכם לעשות. אם אתם מעריצים את הסרט ואתם כמו רבים, גם כמוני, אומרים, אוי, הסרט המקורי נהדר, סרטי המשך שלו גרועים, אז אני חושב שזה הרגע לעשות תיקון, ולהגיד, אוקיי, נכון, הסרט הראשון באמת באמת היה יוצא דופן, באמת היה משהו שלא ראינו כדוגמתו, ובהשוואה אליו שני סרטי ההמשך שנראה שנעשו יחסית בחופזה, מתוך ביקוש של האולפן לשחזר את ההצלחה, ולא עם אותה תשומת לב שהייתה בסרט הראשון, אז הם נראים חפוזים, ואני לא חושב שהיה צריך לעשות שניים. אני חושב שאת שני סרטי המשך אפשר היה לאחד לסרט אחד שהיה הרבה יותר עדוק והרבה יותר מוצלח. אבל אני חושב שבמרחק 20 שנה, זה דבר שקרה לי, אני חי בשלום עם סרטי המשך. אני רואה בהם איזשהו סוג של יחידה אחת, שבאמת מספרת עוד קצת משהו על, על העולם הזה של המטריקס, בעיקר על העולם של האנשים שיצרו את המטריקס ואת התוכנה של המטריקס, ודמות שמופיעה בסרטי ההמשך, אבל לא מופיעה בסרט המקורי, והיא דמות נפלאה בעיניי, שנקראת הארכיטקט, בעצם האיש, שהוא עשו, זה תוכנה, האיש שברא את המטריקס, שיצר את, את המטריקס, וזה, לא שכל הסרט יש בו כל הזמן דימויים תיאולוגיים, יש בו בודהיזם ויש בו נצרות, ויש בו המון 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 מושגים מהקבלה והיהדות, מהמיסטיקה של היהדות. האחים אושבסקי למדו קבלה, הכניסו כל מיני רעיונות שהם למדו שם, לא סתם הם קראו לעיר החופשית ציון ולספינה נבוכדנצר, והם מגיעים מתוך עולם תנכי, אז הדימוי של הארכיטקט כמיין אלוהים, זה דימוי נפלא, מאוד מאוד מוצלח. אז אם לא ראיתם את מטריקס, צפו במטריקס. אם ראיתם את מטריקס, אבל לא ראיתם את סרטי המשך, או אתם באנטיגוניזם כלפי סרטי המשך, 20 שנה אחר כך, אני אומר לכם, צפו בסרטי המשך, הם יותר טובים ממה שנדמה לנו, כי היו לנו ציפיות נורא נורא גדולות, אז היום בלי הציפיות, אני חושב שנגלה שהיו שם, דברים יפים. והפסקול, פסקול מכות, של השילוב בין אלקטרוניקה ורוק כבד, אז מתוך הפסקול הזה של מטריקס, שבאמת גם היה מאוד מאוד משפיע, אנחנו סוגרים עם מרלין מנסון. נכון? עם זה אנחנו סוגרים? כן. מרלין מנסון מתוך פסקול מטריקס. Rock is dead, ועד כאן תוכנית סינוסקופ רדיו הפקצה, מספר 215, שבוע בבחירות. האם נהיה פה? שאלה טובה, נדבר על זה בהמשך.
Signal from another world.